וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוהים. אומר רש"י, וישא בלעם את עיניו. מה זאת אומרת וישא בלעם את עיניו? הוא אדם, העיניים זה לא רק העיניים הפיזיות אלא העיניים המחשבתיות. כן, הוא חשב, בלעם הייתה לו עין רעה. מה זה עין רעה? כל דבר הוא ראה רע, כן. והוא גם היה מטיל עין רע על אחרים, וגם היה מקלל את האחרים. זה היה בלעם, זה היה דבר מיוחד לבלעם. רש"י אומר, וישא בלעם את עיניו, ביקש להכניס בהם עין רעה. מה זה בדיוק עין רעה? יש בגמרא, מסכת בבטרה, יש דבר כזה. שאדם מטיל בשני עין רע, לכן אדם צריך להצניע את עצמו, לא להבליט את עצמו יותר מדי. והרי יש לך שלוש מידותיו, עין רע ורוח גבוהה ונפש רחבה, כן, שכן לשבטיו, רק כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינם מעורבים, רע שהם פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו, הוא ראה שהם מסודרים מאוד. עם ישראל, היה לו מבט, הקיף את כל עם ישראל, את כל השבטים. הדבר הזה גרם לו רוח הקודש. אדם שרואה ראייה כללית, לא רואה רק את הצד שלו, או את השבט שלו, את האינטרסים שלו, אין לו רוח הקודש. אבל אדם שיכול לראות את כל עם ישראל, אפילו בלעם הרשע, שהוא באמת בדקתי, הוא היה רשע, אבל מכיוון שהוא ראה את כל עם ישראל, לשבטיו, אז הייתה עליו, אומר, רוח אלוקים, אומר רש"י, כן? לא, עלה בליבו שלא יקללם. התהפך לו המחשבה. וכל הייתה לו איזה מחשבה? להטיל בהם עין רע. שהוא ראה את כולם, דרך אגב, זה לא רק בלעם, גם אנחנו. מי שרוצה שיהיה לו טוב בחיים, לראות, יהיה לו רוח הקודש, מה הוא צריך? ראייה כללית, לראות את כולם. אבל מי שמסתכל רק על איזה צד אחד, פן אחד, זה משהו פרטי, תמיד יש לו את הבעיות שלו והדעות שלו. אז זה דבר. מה הוא אומר? הוא רואה את עם ישראל, הוא אומר, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה טוב הוא עליך יעקב, מה היה טוב באוהלים האלה? על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה. מה זאת אומרת מול זה? דהיינו מציצנות, שאדם מסתכל בבית של השני גם מטעמי צניעות וגם מטעני שאדם חומד את של השני וכל זה. אז הפתחים של אוהלים היו המון אוהלים, כל עם ישראל, אבל הוא שם לב בלעם, תראה מה זה, אף פתח לא מול הפתח של השני. אז זה מראה על משהו. מה זה מראה? על צניעות, שאדם לא יסתכל לתוך הבית של השני ולא יחמוד את הבית של השני. וואי 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 וואי, זה מה טוב הוא עליך יעקב. הפשט כאן, לפי רש"י, כן? כן. דבר אחר, מה טוב הוא עליך, מה טוב הוא אוהל שילה, יש כמה אוהלים, אוהל שילה ובית עולמים, ביישובן הוא רואה בית עולמים, הכוונה בית המקדש, שמקריבים בהם קורבנות לכפר עליכם. זה ראייה היסטורית, הוא רואה קדימה, לטווח רחוק. משכנותיך אף כשאין חריבין, לפי שאין משכון עליכם, וחורבנן כפרה על הנפשות, שנאמר, קילה השם את חמתו במה הוא קילה? באבנים, בעצים ואבנים. ויצא אש בציון. זה כאן רש"י, אפשר. הרב קוק זצ"ל בעולת ראייה הוא מסביר את זה בצורה עמוקה מאוד. הוא אומר, יש אוהל ויש משכן. מה ההבדל בין אוהל למשכן? אוהל זה דבר נייד, נייד, הולכים פה לשם. משכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. משכן זה כבר קבוע. אז הוא אומר, יש שני מצבים באדם, באומה, בכל דבר. יש מצב של אוהל, מצב שאדם שואף ליותר ממה שיש לו. עצמו בששת ימי המעשה, הוא שואף להשתלם, להרוויח, להתקדם, כל הדברים האלה. ושלב של אוהל, מציאות של אוהל. וגם זה מציאות של יעקב. יעקב זה החלק, המדרגה היותר נמוכה, יש יעקב ויש ישראל, שתי מדרגות. אז הוא אומר שאנחנו, ככה אומר יעקב, אנחנו, יש שלב שנקרא מה טוב הוא אוהליך יעקב, אבל יש שלב מה טוב הוא לא אוהליך אלא משכנותיך ישראל, זה גם מה טוב הוא, מה טוב הוא עומד גם על זה, דיינו השבת, המשכן, בית המקדש, זה טוב וזה טוב, גם השלב של הרצון להתקדם, להתפתח, וגם השלב שהגעת למנוחה ולנחלה כבר, גם זה טוב, שניהם טובים. אבל צריך להכיר בשני השלבים האלה. זה לא שכל החיים אתה רק במצב של תנועה להשתלב או משהו כזה. ותדע לך, יש גם מנוחה, יש גם שבת, יש גם שמיטה. יש גם כל יום יש מציאות של מנוחה. כשאין את זה, אין את המנוחה, אז כל החיים אתה לא מגיע לשום מקום. אבל כשיש את השבת, יש את המשכן, יש את הבית, אז אתה מגיע למשהו, אתה, באמת, לא יודעת שיהיה תכלית לכל העולם, להגיע לעם, למנוחה. ככה אתה כל הזמן בתנועה, ואתה לא מגיע לשום מקום, לכאורה. אבל כל שבוע לאן מגיעים, לאיזה יום? יום השבת. לכן, מעלת השבת היא כל כך גדולה. כל יום אתה תואם מעין עולם הבא. כל יום אתה תואם מעין משכן. משכנותיך ישראל. לכן גם במילה ישראל ולא יעקב. מדרגה יותר גבוהה. כך מסביר הרב בעולת היום. אנחנו במשניות. נתחיל ללמוד משניות שבת. המשנה הראשונה, בבקשה. אבל לפני ביציאת השבת, כן. לפני זה, אולי נראה את ההקדמה של הרב קאט. להבנת המשנה נקדים הסבר העניינים הנלמדים ממנה. א', כפי שכבר הלתרנו, אסור מן התורה להוציא חפץ בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, או להכניס חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד. שתי הפעולות הללו, ההוצאה וההכנסה, נקראות במשנתנו יציאות השבת. ככה קוראים להם, למרות שגם הכנסה, בכל זאת קוראים להם יציאות. כן. מבואר בגמרא שכל עקירת חפץ ממקומו, היינו העברתו מרשות לרשות בשבת, קורא לו התנא הוצאה. ולכל זאת, למה לא קוראים לזה הוצאה, אלא יציאות השבת? ונקט עד מיציאות, ראשון הכתוב, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, לגבי המן שנאמר, שדורשים אותו לעניין איסורי הוצאה. והיינו, אל יצא עם הכלי ללקוט את המן. אז זה כלל אחד. כלל השני, העובר על איסור זה בשוגג חייב קורבן חטאת, ועובר עליו במזיד חייב מיתה, כדין שאר כל אבות המלאכות. ג. אין אדם חייב על הוצאת חפץ מרשות לרשות, אלא אם כן עקר אותו מרשות היחיד והניחו ברשות הרבים, או להפך. לשתי פעולות, עקירה והנחה. אבל אם עקר מרשות אחת ולא הניח ברשות אחרת, או הניח ולא עקר, הרי הוא זה פטור מקורבן חטאת או ממיתה. אברהם אסור מדברי סופרים לעשות אפילו עקירה לבד או הנחה לבד. ושאמרו, פטור אבל אסור. ד. אין אדם חייב על הוצאת חפץ מרשות לרשות, אלא אם כן יעקור אותו ממקום שיש בו לפחות 4x4 טפחים. אתה שאלת עמו, זה טפחים. למה 4x4 טפחים? כשאדם עומד, המרובע או ההיקף של העמידה זה בערך 40 סנטימטר. אבל אם האדם שוכב, כמובן זה משהו אחר. אבל כאן מדובר על כל אדם שהוא עומד, זה 4x4 טפחים. ושלוש אמות, זה הגובה של האדם המינימלי. כן. ואף יניחנו על גבי מקום שיש בו 4x4 טפחים. היי, ידו של אדם חשובה הוא כמקום שיש בה ארבעה על ארבעה טפחים. לפיכך, מי שנתן דבר בידו של אדם, הרי זה כאילו הניחו בארץ במקום שאותו האדם נמצא. ברם, ידו של אדם אינה לא כרשות היחיד ולא כרשות הרבים, אלא נגררת היא אחר גופו. תלוי איפה הגוף נמצא. אם הגוף ברשות הרבים, אז היד היא כרשות הרבים, וההפך. גבי רשות היחיד. ו, מי שהתחיל מלאכה בשבת ולא גמר אותה, ונמצא שלא נתחייב עליה, בא אחר וגמר את המלאכה הזאת, אפילו שאילו גמר אותה הראשון, הייתה מלאכתו גמורה והיה חייב עליה, שניהם פטורים. מדוע שפי שהמלאכה נעשתה על ידי שניים, אף אחד מהם לא עשה מעשה גמור, שנאמר, ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ, בעשותה אחת ממצוות השם אשר לא תעשינה, ודרשו בעשותה, מה זה בעשותה? עושה את כולה, לא עושה מקצתה. יחיד שעשה חייב, אבל שניים שעשו מלאכה אחת, פטורים. טוב, עכשיו בוא נראה את המשנה. אומרת המשנה, יציאות השבת, שתיים שהן ארבע בפנים, ושתיים שהן ארבע בחוץ. נסביר הרב קראתי. מה זה יציאות? רק זה כבר הוצאות. הוצאות שמרשות לרשות האמורות יוצא שבת, כלומר, העברות חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים ההפך, שהן אסורות בשבת, כן? שתיים שהן ארבע בפנים, למי שעומד בפנים, מי זה בפנים? בעל הבית, עשיר, כן? היינו ברשות היחיד, יש שני מיני יציאות, העברות שאיסורה מן התורה. אם עשה אותם במזיד, חייב מיתה. בשוגה, קורבן חטאת. כן, ארבע, או שתו שתיים, יש ארבע, מה אין הארבע אלה? דיינו שיש עוד שתי יציאות, אבל איסורן לא מדאורייתא, אלא מדברי סופרים. אבל אם עבר עליהם, אינו חייב לא מיתה במזיד, לא חטאת, בשוגה, כפי שיובר להלן. ושתיים שן ארבע בחוץ, כן, עומד בחוץ, היינו ברשות הרבים, יש שתי יציאות שאיסורה מן התורה, ועוד שתי יציאות מדברי סופרים כמו שראינו. עד לכאן הכותרת של המשנה הזאת. עכשיו, כיצד? מבין דוגמה. כיצד? כן? אני עומד בחוץ, ובעל הבית בפנים. למה אני עומד בחוץ? איפה הבית של העני? הוא הומולס. הוא עני, אין לו בית. אז הוא בחוץ, אאוט. והעשיר, אדם שבא לבית, איפה יש לו בית? בעל הבית. לכן הוא אומר, זה בא ללמד את העניין. דרך אגב, זה בא ללמד גם כשיש מעשה של מצווה. כשאדם נותן לו צדקה, נותן לו אוכל, הייתי אומר, אולי זה מותר. הוא אומר, לא, אין מצווה באה לידי העבירה. אז גם כשמדובר בעני ועשיר, מדובר במעשה של לת, במעשה של מצווה, הייתי אומר, אולי זה נמחול לו על הבא. אומר, לא, אין דבר. משתיים שאינה בחוץ. כיצד? אני עומד בחוץ בעל הבית בפנים. כבר בעל משנתנו נקטה דוגמה מן ההווה, שכן מנהגו של עולם, שאני איפה עומד בחוץ, ובעל הבית איפה עומד בפנים. יש מפרשים שמשנתנו באה להשמיע דרך אגב, שאף על פי שיש צד מצווה, כמה מהדבר, מצווה הבאה בעבירה, אסורה וחייבים עליה. זה גם לימוד מהדבר. פשט אני את ידו לפנים, בידו סל לקבל מתנה מבעל הבית, ונתה לתוכו ידו של, לתוך ידו של בעל הבית את הסל. לקח סל, אמר, קח את הסל, נתן זה לתוך היד של בעל הבית, עקר את הסל מרשות הרבים, ושם אותם ברשות ה... יחיד, זה נקרא, נמצא לתוך ידו של בעל הבית, נמצא שהכרה נתעסל מרשות הרבים, והניחו ברשות היחיד. וכבר ביארנו שידו של אדם חשובה כמקום של ארבע על ארבע צפחים, הועיל והיא עשויה להניח בו ליטול מן החפצים אפילו גדולים מאוד. או שנטל מתוך העני, לקח מיד של בעל הבית, והוציא את זה החוצה. נטל העני מתנה מתוך ידו של בעל הבית, והוציא אותה לרשות הרבים. אני חייב שעקר חפץ מרשות אחד והניחו ברשות אחרת. נמצא שעשה מלאכה שלמה, והרי שתי יציאות שחייב עליהם העומד בחוץ, היינו ברשות הרבי, הכנסת החפץ מרשות הרבי מרשות היחיד, ב' הוצאת החפץ מרשות היחיד לרשות הרבי. בעל הבית הוא פטור. למה? כי הוא לא עשה שום דבר. אמנם הוא השאיט את היד, אבל לא, זה לא נקרא שהוא עשה. שלא עשה, כלומר שיכתחילה אין האיסור שישב שבת לגבי בעל הבית. פשט בעל הבית בדיוק כפור את ידו לחוץ, ובידו מתנה לעני, ונתן לתוך ידו של העני את המתנה, אז גם כאן הוא עקר ונתן, או שנתן מתוך התל בעל הבית שלו של העני מתוך ידו, והכניס לתוך הסל מה שהוא רצה. וכן, בעל הבית חייב, למה? כי הוא עקר את הסל והניח, כן? עשה כל מלאכה תוצאה את העקירה ברשות האחד והנחה ברשות אחרת. והרי שתי יציאות שחייב עליהם עומד בפנים, דיינו ברשות היחיד. הוצאת החפת מרשות היחיד לרשות הרבים, והכנסת החפת מרשות הרבים לרשות היחיד. ואני פטור לגמרי, כי הוא לא עשה מעשה. אבל עכשיו דבר עוד יותר מורכב. פשט אני את ידו לפנים. הוא אומר, הנה, לדוגמה, פשטת את היד לפנים. איפה זה לפנים? לבית שלה, אתה פשט, אני פשט. אבל הוא לא הניח, הוא לא הניח את הסל. בא לבית ולקח לו את הסל. זה דין אחר. בידו הסל, ונטל בעל הבית את הסל מתוכה, מתוך ידו של אני, נשא שלא עשה אני רק עקירה, אבל את ההנחה, מי עשה את זה בעל הבית? עשו שני מלאכה אחת. או שנתן לתוכה היינו שפשט העני את ידו הריקה לפנים, לתוך הבית, ובעל הבית הניח בתוך ידו את הסל, והוציא העני את המתנה שקיבל, היינו שבעל הבית רק עקר את הדו, ואני הניח כאן. שניהם פטורים, מדוע? שלא העני ולא בעל הבית עשו מלאכה שלמה, אלא מקצת המלאכה, כמו שבאברהם אסורים הם לעשות כן, שגזרו חזל שלא יבוא, כל אחד בשני עצמו לעשות מלאכה שלמה, כי אוטוטו הוא גומר את המלאכה. אז זה כסייה כזה, אמרו, למרות שזה מותר, בכל זה אסור. והרי שתי יציאות שיסורו מברי סופרים לגבי עומד בחוץ. מקצת הכנסה על ידי הקריאת החלט ברשות הרבים, מקצת הוצאה על ידי הנחת החלט ברשות הרבים. פשט בעל הבית את ידו לחוץ, אותו דבר בדיוק אפור. ובתוכה מתנה לעניל, נתן לעניל מתוכה. או שנתן לתוכה, נתן אני לתוך סלו, לתוך ידו של בעל הבית, והוא הכניס אותה. גם כאן שניהם פטורים. לפי שכל אחד מהם לא עשה מלאכה שלמה, אלא מקצת מלאכה, והרי שתי יציאות שהם דברי סופרים, לעומד בפנים, מקצת הוצאה על ידי הקריאת החפת ברשות הרבים, מקצת הכנסה על ידי הנחת החפת ברשות היחיד. יישר כוח, תודה רבה לכם שהקשבתם לה. בבקשה עד הסוף. טוב, אנחנו בקוף מם. לא. לא, זה קוף מם. קוף נון. קוף נון טק. לאומיות ישראל. נשק בכוח של הרוחניות הנוגע לרצון של הקיבוץ הלאומי נטמע ישראל בבית ראשון על ידי תומת עבודה זרה, נתחלחלה התומה משום חלחלה חדרה, כן, נתחלחלה התומה כל כך עד שהכרח היה לשבור הכל. ולפעמים יש מצבים שהקלקול הוא כל כך גדול שאין ברירה, צריכים לנקוט באיזה צעד דרמטי, דרסטי. כן? ואז על ידי זה מוציאים את הקלקול הזה, כן. ולפעמים אדם יש לו בעיות נפשיות, אומרים כן, יש מקרה שוק חשמלי. מזעזים את הנפש. פאר! יופ, כבר, שגרון שלו יוצא. על ידי הדבר הזה. יש גם תופעות כאלה. דרכי רפואה כזו. הוא אומר, זה שיצאנו לגלות, זה שוק חשמלי. זאת אומרת, התומה כל כך חלחלה בשנאת חינם, בעבודה זרה וכל הדברים, וכל כך חדר פנימה, מה לא הייתה ברירה לתת להם איזשהו חתיכת גלות של 2000 שנה, זה לא מילתא זוטרא, למה? כל זה במטרה מה? להוציא את הקלקול, את כל הקלקולים של העבודה זרה ושנאת חינם וכל זה. עד אשר הוכרח היה לשבור הכל, ולא הייתה נטייה יכולה להתקיים בתארתה, כי אם ביותה מפני אמונת וקדושה של העולם הבא. מה שנקרא, בעולם הזה נותקנו כאילו מעולם הזה, אין רק בעולם הבא. ואתה, אף שנתאר הרוח הרבה בדור שלנו, על ידי צירוף הגלויות, צירוף מלשון לצרף אותם, זאת אומרת, על ידי זה שהקשיים של הגלות, נאמר, פשוט צורף, לוקח, מתכת שם באש, וזה מצרף את זה, הכוונה היא מתאר את זה מהשיגים וכל הדברים. זאת אומרת, הגלויות, הם צירפו אותנו, הם הוציאו מאיתנו את, את כל הנחלוך, כל הדברים הלא טובים. כן? אתה, אף שנתאר הרוח הרבה על ידי צירוף הגלויות, בכל מקום הוא עדיין צריך תארה מרובה, כדי שנוכל לבוא אל הקודש בכל בחינה שבכנסת ישראל, כי לפעמים רוח לאומי יהיה כרוך ברוח של תומה ושל רשעה. מדוע? כי הלאומיות זה אינטרסנטיות. כמו היום, מלחמה ודברים כאלה. לפעמים הלאומיות זה שוביניזם, שדואגים רק לעצמנו. יש סכנה לתומה ושל רשעה, עד שישפיע הרשות גם על הדבקים בה. אמנם באחרית הימים שיתור ישראל לאהבת ארץ ישראל, כמו היום, יש לנו אהבת ארץ ישראל, ותהיה תשוקת האומה גדולה אליה לארץ ישראל, ינקה לקדש את הרוח, מפני שרעיון הקדושה קשור הרבה בארץ ישראל, כמו שעצם הקדושה בפועל נעוצה בארץ ישראל. על כן תמהר גם את הרוח אשר נפגע וקלט בקרבו איזה תואמה, כי חיפר אדמתו עמו כתיב. זאת אומרת, הסגולת ארץ ישראל, החזרה לארץ ישראל, זה יגרום לנו לכפרה על, על כל הזוהמה, כל הלכלוכים, כל הדברים האלה. אז אנחנו ברוך השם בדור כזה, אני, את, למשל, היום בארץ לא היו מישהו ראה אדם רשע או משהו כזה, אדם רע, מישהו ראה פעם דבר כזה? יצא לכם לראות. לא יצא. למה, איפה אנחנו גרים? בארץ ישראל. עוד במכון מי? אז הוא אומר, כל ה... מה שהיה פעם זוהמה ולחלוף ורישות, כל הדברים האלה, בגלות, כאן בארץ זה נעלם.